הנושא שבחרתי, שאותי הוא בעצם מעניין, זה האם, באיזה מידה, אנחנו לא האם, כי תמיד יש משהו שהוא רלוונטי, אז איזה מידה רעיונות שאנחנו מכירים מהרב קוק עם רעיונות רלוונטיים לנו, לעולם התרבות הישראלית בכללותה, ובעיקר לתרבות הציונית דתית שאני חלק ממנה. לא גדלתי בתוך תרבות ציונית דתית ממש, הבית שלי הוא בית יותר ספרדי, היה פשוט, אבל המוסדות שבהם למדתי מוסדות ציונים דתיים. ותמיד מטרידה אותי השאלה, כיוון שאנחנו יודעים שהציונות הדתית מאוד מאוד מושפעה מהרב קוק, מה באמת אפשר לקחת? אחרי הכל האיש הזה חי לפני 100 שנה, זה הרבה הרבה זמן. מה רלוונטי? כדאי רק להקדים ש... כששואלים שאלה כזאת מה רלוונטי, תלוי את ממי אתה מקבל תשובה. כי אם אתה תשאל איש מהר המור היום, או ממרכז, הם יגידו שהכל רלוונטי. אבל כשאתה תתבונן תכלס במציאות, נראה שלא הכל רלוונטי אפילו בעיניהם. כי למשל, אנחנו יודעים שבהר המור, כשניסו להכניס את לימודי המכללה הדתית למורים, לשלב, להכניס אל תוך הישיבה לימודי מכללה למורים, דבר שהרב קוק בזמנו מאוד רצה. הרב קוק, כשהוא הקים... בוקר טוב. הרב קוק בזמנו... הרב קוק בזמנו מאוד רצה לשלב. הוא הקים בשנת 1910, הוא הקים בית ספר דתי ראשון, נקרא תחכמוני. אני למדתי בבית ספר תחכמוני.
נשמע מאוד מוכר.
כן, תחכמוני בישראל.
אבל זה שהוא הקים לו.
לא, 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 זה שהוא הקים נסגר, אבל הוא הקים ביפו. והוא הקים אחר כך ישיבה שבה למדו גם לימודי חול וגם לימודי קודש. כן? הרב קוק חשב שצריך לשלב בין לימודי החול ללימודי הקודש. הוא בעצמו הקים פרויקטים כאלה. דרך אגב, ישיבת מרכז הרב עצמה, החזון של הרב, הוא כתב כמו מכתב כזה, שבו הוא מדבר על הפרוגרמה, מה הוא חושב שיהיה בישיבת מרכז. אז חלק מהמקצועות שהיה צריך ללמוד במרכז, זה היה לשון עברית, לשון, פילוסופיה כללית, והרבה תחומים של מדעי הרוח. היום במרכז אין שום דבר מזה. לכן אני אומר, הם אומרים, הרבה פעמים במרכז, שהם מקבלים את הרב קוק כולו, אבל הלכה למעשה, לא תמיד רואים שזה. לכן אני חושב שהשאלה מה רלוונטי היא שאלה תלוית פרשנות. תלוי לפי האדם שכל אחד שאתה תשאל אותו יגיד דברים שונים. לכן אני אומר, אני בא מנקודת המבט שלי. אני מקדים את העניין הזה רק כדי להגיד כל מה שתשמעו כאן ממני על מה חשוב בתורתו של הרב קוק, מה רלוונטי לימינו, זה מה שאני חושב. זה מין סיכום. של עמדתי, אני מדבר בשם כל הציונות הדתית, כולה.
שאלה אחת, אמרת שאחד הדברים שהוא רצה שילמדו זה לשון עברית.
כן.
באיזה לשון לפני כן לימדו שם?
יידיש, בעיקר לימדו יידיש, כן. הוא קרא לרבנים לאחוז, כך זה לשונו, לאחוז בעת סופרים. הרבנים לא היו מורגלים בכתיבה ספרותית, רק בכתיבת חידושים. חידושים הלכתיים, והוא אמר, אתם צריכים להתחיל ללמוד לכתוב בעיתונות, לכתוב ספרות. הוא עצמו פרסם, הוא עצמו פתח כתב עת, וניהל אותו במשך שנה, שנתיים, עד שהוא כבר לא יכל. זה היה מאוד מאוד קשה, הוא היה גם הכותב, גם העורך, גם המוציא לאור, הוא לא יכל. אבל הוא מאוד מאוד רצה שאנשים יכתבו, וטוב. אז אני חוזר, השאלה המרכזית היא מה חשוב לימינו, מה רלוונטי לימינו כשמדברים על הרב קוק. זאת השאלה. אז נתחיל מהדבר אולי האלמנטרי ביותר. קודם כל הרב קוק היה ציוני. הוא תמך בתנועה הציונית. הוא קרא לבנות את הארץ. בבקשה. הוא קרא לבנות את הארץ. הוא בעצמו עלה לארץ. הוא היה ציוני. אבל היו עוד ציונים בתקופתו, הרב ריינס, הרב פישמן, הרב ניסנבוים, הם גם היו בתנועה הציונית. הם הקימו את המזרחי ב-1910. מה ההבדל בינם לבין הרב קוק? כלומר, אני מנסה לשאול, אנחנו אומרים שהרב קוק חשוב לנו, אבל בעצם למה הוא חשוב דווקא הוא ולא הרב פישמן, הרב ניסנבוים? מה ההבדל בינו לבין האחרים? מה ההבדל בין הציונות הדתית, הציונות כפי שהוא ראה אותה, לבין הציונות של הרב פישמן שהקים את המזרחי? זה מאוד מאוד חשוב כדי לדעת מה לוקחים מכל אחד. אז הדבר המרכזי והייתה מחלוקת בינו לבין כל שאר הרבנים, זה היה בשאלה עם מי אנחנו משתפים פעולה בתנועה הציונית. הרב ניסנבוים, הרב פישמן, כל תנועת המזרחי, הם שיתפו פעולה בעיקר עם הציונות המדינית, שזה הרצל ומקס נורדו. הרצל ומקס נורדו, אתם יודעים, זה הפרוגרמה הציונית של הציונות המדינית, שאמרה שמה שחשוב זה להקים מדינה, ישות, טריטוריה שבה נוכל לחיות כעם. לא חשוב כל כך מה היא התרבות של העם, לא חשוב אפילו מה הדת. הם אמרו, באמת כרגע כדי להסיל, מה שחשוב זה להסיל את היהודים וצריך להקים מדינה. הרב קוק חשב שהדבר הזה הוא קטסטרופה אחת גדולה. אני אקריא לכם מה שהוא אומר על מקס, על הרצל ונורדו. לפני הקונגרס, אחרי הקונגרס הראשון בבאזל ב-1897, יצאה שמועה שבקונגרס הוחלט שהציונות אין לה דבר עם הדת. שבעצם ציונות ודת זה שני דברים שונים לגמרי. רב קוק כתב ככה, שימו לב, בקונגרס הציוני הראשון השתתפו הרב ניסנבוים, הרב פישמן, כל החבר'ה האלה השתתפו שם ב-1897. עוד לא הייתה תנועת מזרחי, אבל הם השתתפו שם. הרב קוק לא השתתף שם, וכשהוא שמע את המשפט הזה שהציונות אין לה דבר עם הדת, הוא כותב ככה בכתב עת שנקרא הפלס. סליחה, לא בהפלס, הוא פרסם מאמר, וכך הוא כותב. הגזרה הקונגרסאית, שימו לב, הוא קורא לזה גזרה, שהציונות דבר אין לה עם הדת, קשה יותר מגזרותיהם של פרעו והמן. כלומר, ההחלטה שציונות דתית, פירושו ציונות לחוד ודת לחוד, היא קשה יותר מגזרותיהם של פרעו והמן. אז קודם כל, כשאנחנו מדברים על ציונות דתית של הרב קוק, זה לא ציונות פלוס דת. הדת איננה מרכיב חיצוני לציונות. הציונות היא לב, הדת היא לב, לב ליבה של הציונות. המשמעות המעשית, עד עכשיו זה תיאוריה, אבל עכשיו אני מגיע לפרקטיקה. הרב קוק, כל ימיו, כל חייו, בכל השלבים, מההתחלה, כשהוא מתוודע לתנועות הציוניות ב-1891, עוד לפני הקונגרס, קורא לכל החילונים, בתנועה הציונית, לכל הציונים, לשוב בתשובה, לקיים מצוות. הוא טבע את הדבר הזה בכל מקום ואתר, ואני אקריא לכם מאמר שהוא כתב ב-1895, הוא כותב ב-1891, זה מאמר שפורסם בכתב עת שנקרא פלס, והוא כותב, אחים יקרים, הוא קורא למי? הוא לא קורא לחרדים, הוא קורא לחילונים הציונים, הוא אומר, קבלו עליכם, מה זה, הקונוטציה זה כמו, קבלו עליכם עול מלכות שמיים, קבלו עליכם לשנות את סדרי חייכם באותם הדברים שמכאיבים את כוחנו הלאומי. כלומר, אתם, כשאתם ציונות חילונית, אתם פוגעים בציונות. אז קודם כל, הבדל ראשון, פה אני מסכם את העניין, ההבדל המשמעותי ביותר בינו לבין שאר הציונים הדתיים באותה תקופה היה שהם אמרו אפשר לשתף פעולה עם הציונות החילונית בלי לקרוא להם לשוב בתשובה. הציונות זה תנועה מדינית, היא לא תנועה דתית. אנחנו רוצים להוסיף את מרכיב הדת. הרב קוק לעומת זאת חשב שתחייה לאומית אפשרית רק אם יהיה רווייבל, תחייה דתית. ולכן הוא קרא להם לשוב בתשובה. עכשיו צריך לשאול, אני שואל אתכם לפני שאני אומר, זה לדעתכם רלוונטי? האם הקריאה של הרב קוק לחילונים לשוב בתשובה היא קריאה רלוונטית או לא? האם זה מתקיים בחברה הישראלית או לא. ואם זה לא מתקיים, אולי כן צריך להתקיים, אולי אנחנו לא בסדר. מה אתם חושבים? אנחנו צריכים היום להגיד לבנימין נתניהו, תחזור בתשובה, תקיים מצוות, אני רוצה שתבינו, תחזור בתשובה כמונה לקיים מצוות, זה פשוטו כמשמעו, אין פה, זה היה מה שהוא אמר. כל השלבים בחיים שלו.
לא יכול רק לקרוא לאיש לשוב בתשובה, זה צריכים בסיס. צריכים בסיס לזה.
ואין בסיס?
צריכים בסיס בחייו הפרטיים של של האיש.
ואין בסיס כזה, אתה אומר.
תלוי בכל איש. יש להם שיש להם בסיס בחייהם. הרבה מהספרדים יש להם בסיס. הרבה מהאשכנזים אין להם שום בסיס, כי אין להם כל ראייה של מה זה יהדות. זו שאלה של חינוך, וגם כן שאלה של החיים הפרטיים של כל איש, אבל דרך כלל אנשים מתרבות שלא דתי ואפילו תרבות אנטי דתי, זה קשה מאוד.
זה לא רלוונטי לגבי.
כן.
אני חושב זה רלוונטי, אבל לא מעשי. כי הציונות המודרנית לא הייתה מתקיימת אם אנשים לא היו שומרים, אם לא היו שומרי מצוות. כי עצם העובדה, אם הייתה התבוללות, נאמר, לפני 400 שנה, לא היה סיכוי שתהיה ציונות לפני 100 שנה. אז זה רלוונטי, אבל לא מעשי, כי הסיכוי מבחינות אישיות, שפתאום יהיה לך...
אתה מנסה להגיד שזה חשוב, אבל זה קשה, זה לא מעשי.
כן. אני חושב שבכל הזמנים היו לך... כאילו בימי התנ"ך אתה יכול לראות כל מיני מקרים שאנשים לא היו שומרים מצוות. Okay. זה לא, זה פשוט תמיד יהיה לך גרעין גדול או קטן של שומרי מצוות, אבל שאלה כאילו שומרים את הגחלת. Mm-hmm. ומסביבם יהיו כאלה שהם במידה זו או אחרת שומרים פחות, שומרים יותר או שום דבר, ופשוט זה okay. נמשיך הלאה.
בסדר? כן.
אני חושבת שאפילו בימה של הרב קוק זה לא רלוונטי, לא רק היום. הציונים שעלו, הציונים אז שהוא מתעסק איתנו, אנשים מאוד אידיאולוגיים שקמו בתנועה של מרד מול התנועה הדתית. זאת אומרת, הם הקימו תנועה ציונית חילונית אידיאולוגית. זה לא היה רלוונטי גם אז, כאילו מה הוא חשב, שהם פשוט יהפכו את האידיאולוגיה שלהם בגלל שהוא קורא להם?
כן. תכף ניגע בשורשים באמת של למה הוא קורא להם, למה הוא כל כך חושב שזה חשוב. אבל קודם כל, באמת, בדבר היותר פשוט, אני מדבר דרך אגב לא כחוקר גדול של הרב קוק, פשוט כאדיוט, כמי שמתבונן במציאות כמות שהיא. מכיר את תורתו, אבל מתבונן גם במציאות כמות שהיא. אני חושב שהקריאה לחילונים, לשוב בתשובה כמו שאת אמרת, לא רלוונטית. היום, כמו שהיא לא הייתה ואולי אפילו פחות, רלוונטית אז.
ואיך הם הגיעו בזמן שלו?
מה זה?
איך הם הגיעו לכתב עת הזה?
זה היה...
לא...
זה כמו רוח.
לא הגיע אליהם.
זה לא היה חשוב ביניהם, זה היה נשמע ביניהם. הם היו שומעים והוא קרא והוא עשה את זה לא מעט פעמים. זה לא דיבר אליהם. יותר מזה, חלקם באמת לא סבלו. תכף אני עוד מעט אזכיר את האמירה של עמוס עוז. עמוס עוז, שהוא אחד מהסופרים המאוד מפורסמים בישראל היום. מה הוא אומר על העניין הזה? אז זה לא היה רלוונטי בקיצור, ולא רק שזה לא רלוונטי, אני חושב שאם נמדוד לפי מידת הקריאה לחזרה בתשובה, החרדים הם יותר תלמידים של הרב קוק מאשר הציונות הדתית, הם יותר עושים, יש תנועת חזרה בתשובה יותר אצל החרדים מאשר אצל, אני לא מכיר בקרב הציונות הדתית תנועת חזרה בתשובה, אני לא מכיר, לא רק שאני מכיר תנועה, אני מכיר רב אחד שקורא לאנשים לשוב בתשובה, זאת אומרת חד וחלק, שאומר רבותיי, חשוב שבתור ציונים, לציונות שלכם זה חשוב לשוב בתשובה. אני לא מכיר דבר כזה. כלומר, בעניין הזה אני חושב שאף אחד לא הסכים איתו. אנשים מצביעים, לא ברגליים, מצביעים בידיים, אומרים, רבותיי, התביעה שלך, הרב קוק, איננה רלוונטית כלל אופלן. אבל בואו רגע ננסה להבין יותר לעומק. למה הוא קרא לאנשים לשוב בתשובה? למה הוא חשב שזה חשוב? כאן, המשפט, העניין הוא מאוד מאוד פשוט. הרב קוק לא האמין שהתנועה הציונית תצליח בלי שיהיה לה שורשים דתיים. כי הוא אמר שהשורשים של הציונות, מה שאתה הזכרת, הם של לאומיות, תנועה לאומית הציונית, הם שורשים דתיים יהודיים. ואתה התחלת להגיד שבחינה היסטורית ברור שהשיבה לארץ ישראל היא התבשלה בגלל שאלפיים שנה קראנו לשוב בתשובה בתפילות ובעניינים שונים. ולכן הוא אמר, לכן הוא חשב שהשורש, כל ההתעוררות בימיו של הציונות היא נבנתה על אותה גחלת. אז יש פה בעצם שני דברים שצריך לבחון אותם. א' כל יש פה הנחה שהשורש של הלאומיות הציונית הוא דתי, הוא יהודי דתי, זה הנחת יסוד, שההגדרה שלנו כתנועה לאומית, זאת הגדרה דתית, לא רק הגדרה מדינית, לא רק הגדרה חברתית, אידיאולוגית, זה הנחה, ויש פה גם השערה בעתיד, לא רק הנחה, אלא גם השערה. השערה הוא אמר את זה בהרבה מקומות, אם אתם, הוא הזהיר, אם אתם, הציונות, לא תכירו בכך שצריך לקיים מצוות, לא תחזרו אל השורשים הדתיים שלכם, סופה של הציונות שהיא תקרוס. שהיא תקווה, שלא תהיה תנועה ציונית יותר. בוא נבחן את שני הדברים האלה, אוקיי? האם הרב קוק צודק שההגדרה הלאומית היהודית היא דתית ולא חברתית? למשל, אני אתן דוגמה, היו כאלה רבים שאמרו ציונות, ציונות זה סוציאליזם. ההגדרה היא לגמרי חברתית. ציונות זה סוציאליזם, צדק חברתי, זה המטרה של הציונות. הרצל אמר ציונות, זה להקים מסגרת מדינית. הרב קוק בא ואמר, הגדרה של הציונות זה האם הוא צודק בעניין הזה. מה אתם חושבים? תחשבו רגע על הלאום, על הציונות לא רק כתנועה, כהגדרה. האם להיות ציוני פירושו להיות דתי? צריך שזה יהיה ככה. זה נכון. הרב קוק צודק שהשורשים הם כאלה או לא.
If we look at it in terms of what's happening today, there's a lot of
Jewish
people who are trying to say the will to continue erodes. The simple will that you're faced with all the enemies that surround you, with all the world saying you have no right to be there. If you don't have the will to say, I have a right to be here, and believe it, then you're in big trouble. You're not going to maintain your identity, not be able to withstand the pressure that the world's putting on you.
אז לא הבנתי את התשובה.
אתה צריך את השורשים
צידוק הדתי
בשביל להצדיק את השירות שלך.
רגע, בוא נהיה יותר מדויקים. הרב קוק לא דיבר על שורשים היסטוריים, הוא דיבר על קיום מצוות. אני רוצה להזכיר לכם, הוא קרא בכל עת, שתבינו, זאת הנקודה. גם אחרים חשבו שההיסטוריה חשובה. כשבן גוריון עמד ב-1947 בכ"ט בנובמבר בנאום בעצרת האומות המאוחדות, הוא לקח תנ"ך ביד. יש צילומים של זה. הוא נופף בתנ"ך, והוא אמר, התנ"ך הוא הקושן, קושן זה השטר מכר של היהודים. זה התנ"ך, זה ההוכחה שהארץ שלנו. אבל בן גוריון לא חשב מעולם שהוא יקיים מצוות. הרב קוק חשב שמצוות תפילין, שתפילה, שאמונה מונותאיסטית, אמונה באלוהים זה חשוב.
Right, so it works for one generation or two because they still have a connection in their grandparents or whoever they knew about it. But if it doesn't continue, if there's no desire to continue, then it actually means something in my day-to-day life that affects what I do every day, and it's just some concept that's in a book somewhere, then other people have other books. It gets lost fast.
תזכיר רק את שמך, אני מכיר אותך, אבל נכון. שוב אתה מבלבל קצת בין ההנחה לבין ההשערה. אני רוצה רגע להפריד. אתה מדבר על כך שמבחינת, אתה אומר, כיוון שהציונות בעתיד תקרוס, אתה מדבר על כך שאם זה מספיק לדור אחד ההשערה, ולכן חשוב להגדרה שלנו כלאומיות יהודית, חשוב, בוא רגע נפריד בין השניים, תכף נדבר על העתיד. אני רוצה לדבר על ההגדרה. האם זה נכון להגיד? אל תבחון את זה על פי העתיד, מה עתיד לקרוא בעתיד, כי העתיד הזה עוד לא קרה, אתה לא יודע. אתה חושב שזה יקרה. האם על פי ההגדרה, ראשית ההגדרה, באמת ציונות כתנועה אידיאולוגית מחויבת לקיים מצוות? כדי להגדיר אותה כתנועה יהודית, חשוב שהיא גם תקיים מצוות. זאת השאלה שלנו. כי הגדרה.
באידיאל.
כן, באידיאל. לפני השאלה הפרקטית מה יקרה בעתיד. יכול להיות בעתיד שזה יצליח, יכול להיות שלא, תראו, היו הרבה תנועות לאומיות, סוציאליזם, קומוניזם. ההגדרה שלהם הייתה הגדרה חברתית. זאת הגדרה אי אפשר להתווכח. הם היו, הם פשוט הגדירו את עצמם ככה, כתנועה חברתית. הם בסוף קרסו, אבל זה לא אומר שהם טעו בהגדרה של עצמם. זאת הייתה הגדרה, חשבו שזה יפעל, זה בסוף לא פעל. זה לא אומר שום דבר. יש פער. בוא נפריד בין ההנחה וההגדרה העצמית שלנו לבין התוצאה. רב קוק הפריד בין השניים. שני הדברים קיימים פה.
טוב, כן. טוב, אז כל ההגדרה של יהודי הוא זאת העם עם התורה. ואי אפשר להגדיר איזו תנועה שמכיל רק חלק של כל המבט היהודי של עם ותורה. הציונית החילונית הגדירה רק את עצמה בתור הלאומיות, אבל לא בצד שמירת המצוות. אז אני לא מדבר, אני לא יכול לדבר בצד הקבליסטי של הרב קוק, אבל רק סתם, אני חושב שזה מאוד פשוט, שזה צריך להיות...
צריך להיות איזשהו קשר לדעת.
צריך להיות, צריך להיות.
אוקיי.
It's a matter of definition, self-definition.
אוקיי.
זה תלוי איך מגדירים את הדת. כי אפשר להיות דת היהודי או כל דת שהיא גם תנועה חברתי, שהבסיס שלו זה התורה ומצוות, אבל זה גם תנועה חברתי. אז אי אפשר להגיד שהציונות צריכים להגדיר אותו עם איזשהו קשר לדת, בלי להגיד שגם דת יכולה להיות איזשהו תנועה חברתית, או אפילו הדת היהודי יכול להגדיר אותו כתנועה סוציאליסטית. אז יש להם את הקשר הזה, בלי...
אני חושב שהשאלה מה ההגדרה של דת לפי הרב קוק היא לא שאלה פתוחה, היא שאלה מאוד קונקרטית, מאוד פשוטה. דת יהודית פירושו גם לקיים תורה ואמונות, ופרקטיקה מאוד מאוד פשוטה, ולכן הוא קרא לציונים לשוב בתשובה. לכן בוא לא נברח, אתה שוב מנסה קצת להרחיב, אבל הרב קוק לא הרחיב, הוא קרא, אני שוב רוצה להגיד לכם, הוא קרא בכל הזדמנות. הוא קרא לבצלאל, כשהקימו את האוניברסיטה העברית, כל הזדמנות שהייתה לנו דיבר על קיום תורה ומצוות.
אני חושב שמה שתמצא זה כמו נושא של הפרדה בין דת ומדינה.
Okay.
הפרדה בין דת לתנועה חברתית. אידיאולוגיות מדיניות וחברתיות משתנות. הדת היהודית באופן כללי, הגרעין שלה, הוא לא משתנה הרבה, לכן הבסיס הוא קבוע. ואם יש לך תנועה חברתית שהיא מנוכרת, או למרות שהתחילה אולי בבסיס דתי, אבל עם הזמן אתה תראה שהם התפצלו, יהיה לך, הדת ממשיכה בכיוון המקורי שלה, והתנועות החברתיות או המדיניות תשתנו, האידיאולוגיה שלהם תשתנה בהתאם ללחצים בינלאומיים או מקומיים או חברתיים אחרים. ולכן אני חושב שהקריאה שלו היא מבוססת אולי על הרעיון הזה, שאם זה לא מעוגן, המקור קרוב מאוד למקור, אז פשוט זה יפה.
אוקיי, אתה אמרת דבר שהוא טריגר מבחינתי, בוא נתקדם, בוא נהיה יותר ספציפי. איזה מצוות הן רלוונטיות היום במדינת ישראל? אם אני בודק טוב, אני רואה שלמשל כשרצו, ששאלו את השאלה מי הוא יהודי, כלומר, מי רשאי לקבל אזרחות במדינת ישראל? היה ויכוח מאוד מאוד גדול, אבל הציונים הדתיים, הם אמרו שכדי לקבל אזרחות במדינת ישראל, אתה צריך להיות יהודי על פי הגדרת ההלכה. אז הנה דוגמה שבה הציונות הדתית ממש מחזיקה, זה מצווה. הגדרה דתית לעניין לאומי, להגדרה לאומית. ההגדרה לפי הדת, אני חושב דתי אחד, שחושב, שההגדרה של מי הוא יהודי היא לא הגדרה דתית. להגדיר מי הוא יהודי כיום מדינת ישראל, זה להגיד, אתה דתי על פי, יהודי על פי ההלכה. הלכה למעשה, כמובן, כולכם יודעים, זה לא ההגדרה במדינת ישראל. מדינת ישראל, אנחנו, למשל, העלייה מרוסיה, שהיום יש איתה באמת הרבה בעיות ביהדות שלהם, כי הגדרה היא, או אמא או אבא. יכול להיות גם אבא, יכול להיות גם סבא. דור ראשון או דור שני. כלומר, מדינת ישראל לא קיבלה את ההגדרה. היו לזה כמה וכמה תקדימים, היה סיפור של תיק שליט המפורסם, לא שליט השבוי עכשיו. היה דניאל שליט, הסרן, רב סרן בצבא, משפט מאוד מאוד מפורסם משנות ה-60, הוא התחתן עם אישה נוצריה, ממנזר, ולא קיבלו אותו, הוא בא להירשם במשרד הפנים, לא קיבלו אותו. ואז הוא עתר לבית המשפט העליון, ובית המשפט העליון, בפסיקה ראשונית, תקדימית, פסק שיש לקבל אותו. ובאמת ההגדרה היום של מי הוא יהודי אנחנו מעלים גם אנשים שהם לא. אז, אבל, אני חוזר, לציונות הדתית, אנחנו שואלים האם אנחנו כציונות דתית ממשיכים את דרכו של הרב קוק, וזה אנחנו ממשיכים. ההגדרה שלנו, של הלאומיות שלנו, היא הגדרה הדתית, נקודה. אוקיי. מה בנוגע לכל הנושאים של, למשל, נישואים אזרחיים? האם אנחנו חושבים שהנישואים במדינת ישראל צריכים להיות רק על פי ההלכה? על פי הרבנות? או לא? זה כבר נושא כבר יותר בעייתי היום. הרבה שנים לא היה מי שאמר שאפשר להינשא בנישואים אזרחיים במדינת ישראל, שהנישואים צריכים להיות רק למעט אחד. פרופסור לייבוביץ' כבר בשנות ה-60 אמר שצריך להפריד את הדת מהמדינה. ההגדרה של המדינה לא צריכה להיות הגדרה דתית. הוא חלק על הרב קוק בעניין הזה. אף אחד לא יחד.
יש מחשבה, סליחה.
כן.
יש זרם במחשבה המדעית הפוליטית שקראתי באינטרנט שקוראים את זה civil religion, שצריכה להיות
דת אזרחית.
כן, דת אזרחית. זה חשוב מאוד לכל חברה שיש להן כמה מחשבות יסודיות שעל זה בונים את הקשר של החברה. ובארץ ישראל זה צריך להיות על זה היהדות. אולי לא שמירת כל המצוות, אבל יש כמה מחשבות בסיסיות שצריכים לבסס את החברה, ובזה הקשר של האנשים בארץ.
אז בואו נדייק. זה ויכוח בחברה הישראלית. הציונות הדתית בדרך כלל תגיד שהדת שלנו, הדת האזרחית, צריכה להיות באמת מבוססת. למשל, יש ויכוח, שבת. הציונות הדתית חושבת שכדאי, רובה חושבת שכדאי שהפרהסיה, כלומר קניונים, בתי קולנוע, יהיו סגורים בשבת. כן? לא צריך לכפות על זה, זה כבר שאלה אחרת, אם כופים או לא, אבל היה ראוי. וזה, אנחנו נאמנים לדרכו של הרב קוק. כל הפרהסיה, ברית מילה, נישואים וגירושים. חושבים שבגדול זה צריך להיות על ידי הרבנות. וזה אנחנו ממשיכים את הקו של הרב קוק שאומר שהגדרות החברתיות שלנו צריכים להיות ברובן דתיות. אבל אני רוצה להגיד לכם שהיום יש זרמים בתוך הציונות הדתית שלא חושבים ככה. יש היום זרמים שחושבים שדווקא צריך לאפשר נישואים אזרחיים. אני למשל חושב שצריך לאפשר נישואים אזרחיים במדינת, שהרבנות צריכה לפקח על נישואים אזרחיים.
אולי זה מפני שהחרדים כבשו את הרבנות הראשית. אולי זה מפני זה.
נכון, זה קשור לזה.
אבל בעצם זה שיש לך פיקוח על ידי הרבנות הראשית על נישואים אזרחיים, זה כאילו מה שנקרא contradiction in terms.
לא, זה לא contradiction. מי שהציע את ההצעה הזאת לראשונה זה היה רב אליהו בקשי דורון, הוא היה רב ראשי בישראל לפני קדנציה אחת, לפני הרבנים הנוכחים. הוא הציע שהרבנות הראשית תפתח מסלול של נישואים אזרחיים לכל פסולי החיתון, חוץ מאשר יש כל מיני פסולי חיתון, אסור להרבב. יש כהן וגרושה בסוג אחד, שזה תמיד טרגדיות, אדם שמתאהב בגרושה והוא כהן, הוא חילוני, הוא בכלל לא מבין מה הבעיה. אבל יש אדם שרוצה להתחתן עם גויה. אז היו יכולים ללכת לכיוון, וזה מה שהוא אמר, היו יכולים להגיד שאנחנו בתור רבנות לא נקבל אף פעם מסלול אזרחי של נישואים של יהודי וגויה, כי זה פוגע בהגדרה היהודית של המדינה. אבל אנחנו מסוגלים לקבל נישואים אזרחיים לכהן וגרושה. אנחנו כדתיים, על פי הלכה, לא נחתן אותם, אבל יהיה מסלול של פיקוח. ואז הוא אמר, אנחנו נרוויח מזה הרבה, שאנשים לא ילכו להתחתן בקפריסין, לא יהיה רישום, לא נדע מי נשוי ומי לא נשוי, לא יתחתנו פה בכל מיני צורות. אנחנו, הרבנות, נפקח ויהיה רישום מאוד מאוד ברור.
אבל מבחינת אלה שמעוניינים בנישואים האלה, הם לא היו מעוניינים שהרבנות תפקח על זה.
לא, אבל בטוח, לא בטוח. אפשר היה להגיע לפשרה פוליטית בעניין הזה. על מה שאני רוצה להגיד, זה שהנושא הזה הוא נושא פתוח. שוב, בואו נסכם את הנושא. הרב קוק קרא לאנשים לחזור בתשובה, וכל המצוות צריכות להיות, כל היהודים צריכים להיות שומרי תורה ומצוות. הלכה למעשה אני חושב שיש, תלוי באיזה נושא, יש נושאים שכולנו נסכים שההגדרה חייבת להיות דתית, כמו מי הוא יהודי. יש שאר נושאים כמו פרהסיה, כמו נישואים וגירושים, שבהם יש היום אי אילו מחלוקות. כמה צריך וכמה לא. כמה זה נכון וכמה לא. עכשיו לגבי העניין השני. מה לגבי ההשערה שלו שהמציונות תקרוס? שאם לא נהיה דתיים, אם לא כולם יחזרו בתשובה, זה סופה של הציונות. האם זה נכון?
אולי זה חוזר על העניין של, של civil religion, של דת אזרחית. אולי, אולי זה, אולי זה ה-bottom line.
אבל civil religion של מדינת ישראל הוא לא דתי. civil religion במדינת ישראל, למשל, זה יום הזיכרון וגם civil religion.
כן. כן, אבל יש
לא
הרבה, אבל יש הרבה מיני דתיים, כמו, כמו, כמו כשרות, כמו נשואים. שהם הבסיס של החברה אולי. אולי הם הבסיס של החברה הישראלית.
ואם לא יהיה קשרות, אז המדינה תקרוס. זאת השאלה.
אני חושב.
בלי מצוות.
אני חושב ככה. אני חס ושלום, אבל אני חושב ככה.
אוקיי.
אתה שואל את המדינה תקרוס או הציונות תקרוס?
אני חושב שזה, לדעתי, קשה להפריד בין הציונות לבין המדינה. המדינה פוסט-ציונית באזור שאנחנו חיים בו, שהוא מסביב ערבים, לא יכול להחזיק מעמד. זה לא אמריקה. אנחנו זקוקים לאידיאולוגיה כדי שיהיה לנו צידוק עצמי למה להיות בארץ הזאת, אחרת הכי טוב להיות באמריקה או במקומות אחרים.
סליחה, אפילו באמריקה צריכים את זה.
צריכים, אתה אומר, הנה. אתה... זה לא, אני לא יודע מה, לא יודע איזה מדינה שאין לה, שום את קנדה אולי, קנדה צריכה? גם קנדה צריכה. כל מדינה, אז קל וחומר.
זה ויכוח, מה זה הסיבור לג'ן כאן, זה ויכוח.
אוקיי, אבל אנחנו זקוקים למידה מסוימת של אידיאולוגיה, אי אפשר להפריד.
כן, אבל אם אידיאולוגיה זה איזה ציונות או משהו אחר. ממה שאני רואה, בגוש דן יש אידיאולוגיה אחרת לגמרי, וזה במדינה
יכולה להתקיים.
להתקיים עם האידיאולוגיה הזאת.
טוב, אז זו באמת השאלה. אני רוצה להגיד לכם שבדרך כלל הציונים דתיים רגילים, בישיבות בוודאי, חושבים שאם לא יקיימו תורה, אם לא ישמרו על צביונה הדתי של מדינת ישראל, היא תיקוס. לכן אנחנו חושבים שהנוער הציוני הדתי, אני אומר אנחנו, אני מכליל בתוך, למרות שאני לא חושב ככה, אתה חושב יותר מהם דתי, הנוער הציוני דתי הוא העתידה של מדינת ישראל. בלי הציונות הדתית, אין סיכוי. ומה ההוכחות לזה? ההוכחות לזה היא, הנה, מחזירים שטחים. הנה, אנחנו מבטרים על... אני חושב, הלכה למעשה שזה קצת יותר מורכב, אני אסביר למה. ראשית כל, אני מכיר הרבה, אני במקרה באתי למשפחה אשר כולה כמעט חילונית. נכון? החברה שלנו בכלל אותה, מה אתם מכירים? אתם מכירים את בית המשפט העליון, הוא שמאלני, הוא פוסט-ציוני למעשה. היום אחרי ששמענו את אהוד ברק בנאום בבר אילן לפני, אחרי פרישתו, שהוא אמר במפורש...
אהרון ברק.
אהרון ברק, אמרתי, אהוד ברק, סליחה. הוא במקרה אהוד ברק במקרה לא פוסט-ציוני, זה נכון? אהרון ברק שאמר שצריך להציץ זכויות שוות, הוא דיבר באמת על מדינת כל אזרחיה. אז בית המשפט העליון, התקשורת, שהיא שמאל באמת, אפשר להגיד כמעט פוסט-ציוני, האומנות, כל האומנים, אתם ראיתם עכשיו מה היה לגבי אריאל, כולכם מכירים, כן, לא רצו להופיע באריאל, שמעתם שהחרימו, היה חרם אומנים על אריאל, באריאל הקימו כמו בימה כזה, כמו מרכז תרבות, והם חתמו על הסכם עם הבימה, שיביאו לשם הצגות של אומנים, והאומנים שחתומים עם הבימה, חתמו על עצומה פטישים כזה, שהם לא הולכים להופיע באריאל, והיה רעש גדול, וחלקם חזרו, חלקם לא חזרו, אז אנחנו רואים הם שמאל, כן? אפילו פוסט-ציוני. אז יש לנו כל, באמת, כל האגפים האלה, אנחנו...
מערכת החינוך, זה הכי חשוב.
מערכת החינוך היא עדיין לא פוסט-ציונית, אני חושב.
באוניברסיטאות...
הייתה תקופה... אקדמיה. נדבר על האקדמיה, נכון? ההשכלה הגבוהה. אז הרבה פעמים אומרים, חושבים... אז הרבה פעמים חושבים, אומרים, בית המשפט והתקשורת וזה, אז המדינה היא פוסט-ציונית, וזה הסוף שלנו. והרבה פעמים כשרואים את זה, מה דברים? זה הסוף. אם אנחנו נלך בקו הזה, ואני חושב שבאמת, אם ילכו לפוסט-ציונות, זה הסוף של המדינה. זה תהיה קטסטרופה. אבל רוב רובה של המדינה, רוב רובה של האזרחים, 70-80 אחוז, רבותיי, הם אזרחים טובים וציונים. אמרתי לכם שאני חי, אני גדלתי במשפחה שהרוב המשפחה היא חילונית. אנשים טובים, נאמנים, ציונים, משרתים בצבא, אולי לא כולם ביחידות קרביות, אבל הם אנשים שילכו למלחמה כשיצטרכו אותם. הם אנשים נאמנים למדינה ותמיד ידברו, לא כולם תמיד יגידו ש... יש חלקם שיגידו שאי אפשר המתנחלים הם מכשול להסדר עם הפלסטינים, אבל האמת היא, זה נכון. ההתנחלויות זה באמת מכשול להסדר, זה ברור, נכון? אומרים את זה. השאלה אם צריך לפנות תחלויות זה כבר שאלה אחרת, אבל זה אמת, יש כאלה שחושבים שבאמת זה מכשול. אני לא חושב שצריך לפנות את ההתנחלויות בגלל שהן מכשול, שצריך להגיע להסדר אחר, אבל זה גם לא בטוח, זה כבר שאלה פוליטית. אבל זה שהם חושבים שההתנחלויות הן מכשול להסדר עם הפלסטינים, לא עושה אותם עדיין לא ציונים. יש שמאל גדול שהוא לא פוסט-ציוני. זאת אומרת, מה שאני מנסה להגיד, רוב רובה של המדינה הוא ציוני, נאמן, משרת. אם היא תופיע פרשה כמו שהייתה עם ענת קם, אם אתם זוכרים את הסיפור שהיה עכשיו עם ענת קם, שהיא מסרה אינפורמציה שפורסמה כל מיני מסמכים ותמונות על פעולות של צה"ל, ומסרה את זה לעיתונות, וזה הופץ לעיתונות הבריטית, כולם מגיפים בשעת נפש וחושבים שהיא מרגלת, מתייחסים אליה כמו לבוגדת, זה רוב רובה של המדינה.
זה לא כולם, עיתון הארץ לא חושב ככה.
עיתון הארץ מייצגת אותה שכבה. שוב אני אומר, מייצגת אותה שכבה, אבל רוב רובם של האנשים, אני חושב, רוב רובם של האנשים, הם לא כאלה.
אבל רוב רובם של האנשים, אולי זה הרוב השקט, הם לא בכך אנשים שרואים את מה שאנשים מהצד הדתי רואה. הם פשוט, מדינת ישראל אולי לא תיעלם כמו שהדתיים חושבים, אבל היא תיעלם במתכונתה הנוכחית, או במתכונת שהרב קוק היה רוצה.
כן, אבל אנחנו לא שואלים כרגע האם היא תיעלם איך שהרב קוק חשב. ברור שהיא לא, ברור שהמדינה איננה דתית, היא נעלמה מבחינה דתית, אבל זה עדיין לא אומר שהמדינה הציונית, מדינת ישראל, תקרוס, שהאידיאולוגיה תקרוס, זה לא אומר. לכן אני אומר, בעניין הזה אני חושב שהרב קוק איננו צודק. המדינה הציונית יכולה להתקיים בלי לשמור תורה ומצוות. מה כן? וזה גם ציונים חילוניים היום מכירים. שמדינת ישראל כמדינה, כמערכת חינוך, זקוקה לערכים תרבותיים יהודיים. לספרות, לתנ"ך, יהודי, זה מאוד חשוב. לא חשוב שיקיימו מצוות, אבל חשוב שידעו על המורשת שלהם, על המורשת הדתית והתרבותית. אז לא חשוב אם הוא ילך, לתפילה כל יום, אם הוא יקיים, יניח תפילין כל יום, או יעשה סוכה או לא. אבל חשוב שהוא יודע שיש סוכה, שיש יהודים שבונים סוכה, מה המשמעות של סוכה, שיכבד אותם, שילמוד על דמויות מהתנ"ך, ולא רק על דמויות של העולם הליברלי, הנאור, שידע את המורשת שלו. בלי זה, באמת אנחנו נאבד את הערכים גם הציונים, וזה הרב קוק צדק. אני חושב, ופה אני חוזר לשאלה שלנו, האם הרב קוק חשב שהציונות תקרוס? לא, הציונות לא תקרוס. הציונות תקרוס אם לא יהיו ערכים יהודיים, לא אם לא יהיה שמירת תורה ומצוות. בזה אני חושב שהוא קצת הרחיק לכת. בזה אני אינני הולך, אני חושב שרוב, שוב אני אומר, רוב, עכשיו, לגבי מקומה של הציונות הדתית, אני חושב שהציונות הדתית היא בהחלט חודכנית, היא חשובה. הציונות הדתית והנוער הציוני דתי הוא נפלא ונהדר והוא מאוד חשוב, אבל אם לא יהיה לנו נוער ציוני דתי המדינה תקרוס? אני לא בטוח. אני מאוד חושב שהוא מאוד חשוב, חושב שהוא הולך ותופס מקום יותר ויותר חשוב, כי הוא אידיאולוג יותר, הוא נאמן יותר למדינה ולארץ. אבל אני אגיד לכם, אני שירתתי בצבא עם אנשים נפלאים, נחמדים, טובים עד היום. לא תגידו לי אני שירתתי, אני כבר זקן קצת, זאת אומרת, אני עומד להשתחרר. ב-37, אז עומד עוד כמה שנים להשתחרר. אבל אפילו כשאני שירתתי לפני שנתיים, שלוש, לפני שבאתי לכאן, אנשים טובים, נחמדים, נאמנים, מגיעים כל שנה למילואים, חושבים שחשוב להילחם במלחמת לבנון השנייה, וראינו, יש יותר ציונים דתיים בשורות הצבא. אבל גם אנשים, הרוב עדיין, רבותיי, אתם שומעים על סיפורים, אבל הרוב עדיין הוא חילוני. בואו לא נטשטש את העניין הזה. לכן אנחנו לא נקרוס כל כך מהר, נקרוס אם לא תהיה תרבות דתית, לא שמירת תורה ומצוות. אבל זה כמובן השערה מנקודת מבט עכשווית. יכול להיות שבעתיד באמת יהיה מאוד חשוב שיקיימו, אני אינני יודע.
אז אם תיקח יהודים, נאמר, אני לא יכול להגיד לכם בדיוק קונסרבטיבים, כי כן. גם לקונסרבטיבים היה איזה פולחן מסוים, כן?
כן.
אבל אם תיקח אנשים מלפני 100-200 שנה, חשוב בצורה הזאת של ערכים יהודיים, אבל לא מעשי, כלומר שמרת מצוות. אני לא חושב שהצאצאים שלהם קיימים כיום. במדינת ישראל, בגלל שיש לך כל כך ריכוז של יהודים, סביר להניח שאנשים עם ערכים יהודיים יתחתנו עם אנשים אחרים שיש להם ערכים יהודיים. אבל אם אתה תראה שיהיה ערכים יהודיים וערכים לא יהודיים בחברה חילונית, תמצא מה שקורה פה. יש לך פה די הרבה ישראלים ויהודים שיש להם, מחזיקים לא יהדות כתורה ומצוות, אבל יהדות כערכים, ופשוט ההתבוללות
מאבדים את זה עם הזמן. מאבדים את זה עם הזמן, אם אין פרקטיקה.
אם אין את ה... וזה מה שיקרה בישראל. פשוט בישראל זה קשה, זה לא יקרה כל כך מהר, בגלל שיש לך ריכוז גבוה של יהודים. פשוט מבחינה הזאת שאתה פשוט תכיר את הבן או הבת זוג שלך במקום שיש שם יהודים עם ערכים דומים לך. ולכן הסיכוי שישארו יהודים, יישארו יהודים.
אני לא מסכים איתך, אני חולק עליך בהערכה לגבי, אני חושב שאתה צודק כשמדובר בגלות. אני חושב שבמדינת ישראל מדי פעם אנחנו רואים, והיום יש אפילו טרנד מאוד חזק של ריווייבל, של תחייה של חזרה לערכים יהודיים. אנחנו רואים את זה בשירה, גם של חילוניים, דרך אגב, שקוראים לאחדות וקוראים לחזרה לערכים, במוזיקה של כל מיני יוצרים, בספרות, בספרות של חילוניים, אני מדבר על חילוניים, לא על דתיים, ספרות של אנשים חילוניים שיותר ויותר מתקרבים ללימודים דתיים וכן הלאה. זה יותר קשה, זה יותר בעייתי, יותר קשה לשמר ערכים דתיים בלי פרקטיקה דתית, הרבה יותר קשה. אני מסכים איתך. אני חושב שבמה, תראה, אני אגיד את זה ככה, מערכת החינוך צריכה להכניס לתוך הערכים תרבותיים יהודיים, ברור, זה פרקטיקה, זה פרקטיקה. אם אנשים ילמדו את זה בבית הספר, זה חלק מהפרקטיקה. אבל היא לא יכולה להגיד, אני חושב, זה לא הכרחי, להגיד לילדים בבית הספר החילוני, תקיימו, תשמרו, תניחו תפילין.
אז בואי נשאר מה קורה במציאות במערכת החינוך אחרת.
לא קוראים דברים טובים.
אז זהו, אז הסיכוי שהדברים האלה פתאום השתנו.
אני חושב שזה משתנה, אני חושב שברגע שהמדינה, אנשים מרגישים שיש בעיה, גדעון סער, שהוא עכשיו שר החינוך והתרבות, הוא מרגיש את הדבר הזה, הוא באמת חוזר לערכים שומרניים יותר. מערכת החינוך, תלבושת אחידה, משנים את משנים תוכניות לימודים במסגרת החינוך, זה יותר נכון, זה צודק, אני לא אומר.
אבל התלמידים ישאלו את השאלה, למה ערכים יהודים? כאילו, המורים שהם חילונים או התלמידים שהם חילונים צריכים לענות על השאלה, למה לבחור את הערכים האלה?
התשובה היא מאוד פשוטה.
משהו אחר, ואם אין בסיס לדעת, כאילו, שיש את המונותאיזם הזה, אין justification לזה. כאילו, יכולים ללמד אותם עד, you know, עד, I don't know, עד כיתה ח', אבל כששואלים שאלות, אז
דבר
המערכת הזה, אי אפשר, למה לכבד מישהו שבונה סוכה אם אתה לא מאמין באל שאומר לך?
אני חושב ש...
ובתוך הסיכה יהיה לך גם את העצים, הדברים פשוט
יהיו
בשרי חינוך משתנים. זה לא דבר שנשאר היום.
רבותיי, אבל הבעיה עכשיו שאנחנו מדברים ממקום שבו במדינת ישראל יש או דת או שאתה חילוני. אחת מהדברים המעניינים שקורים היום במדינת ישראל זה שיש היום אנשים יותר ויותר שהדיכוטומיה הזו בין דת וחילוניות הולכת ונפרמת. אבל אין עדיין תרבות יהודית, תרבית יהודית שאיננה דתית, שהיא לא מבוססת, או קוראת כל הזמן לקריאת תורה ומצוות. זה דבר שהולך ונבנה, זה לא דבר שנבנה בשנה אחת, בשנתיים. אם תתבסס במדינת ישראל תרבות חילונית, אני דבר כרגע על החילונים, אנחנו ממשיכים להיות אנשים דתיים, שנבין. אני מדבר לציבור הכללי, אם תתבסס במדינת ישראל תרבות שמבוססת על ערכים חילוניים, הם יבינו את החשיבות של הערכים היהודיים לתרבות שלהם, הכללית, אני חושב שזה יהיה מספיק ובסדר. לא צריך דווקא לקיים מצוות. במובן הנוק, שוב אני אומר, יש הרבה דברים שכן חשובה המצווה, אמרתי זה מקודם. אבל בהרבה דברים, יש דברים שלא הייתי מתעקש עליהם. תגידו לי רגע, באמת, להפריש מעשר שני, זה חשוב שחילוני ישמור? אני מבין, באמת, נו, אני שואל אתכם. הרי זה מה שהרב קוק חשב, תבינו. אבל כן, אנחנו צריכים להיות ספציפיים כדי לענות על השאלה. אנחנו לא מדברים על זה, אתה מדבר על מורשת. אתה רק אומר, המורשת יותר בעייתית כשלא מקיימים יום-יום פרקטיקה דתית. אני מסכים איתך, אבל זה רק בגלל שפרקטיקה דתית קשורה אצלך לבית הכנסת. אם פרקטיקה דתית לא תהיה קשורה לבית הכנסת, תהיה קשורה לקהילה. לקהילה? לקהילה חינוכית. קהילה בית ספרית, אז אולי הדברים יהיו קצת שונים. לתרבות של שירה למשל, תרבות של ספרות. אז הדברים יהיו אולי...
הפרקטיקה פחות חשוב מהאידיאולוגיה, אני חושב.
אוקיי, נכון.
ולהגיד שיש או הדת או החילוניות, זה לא המציאות בארץ עכשיו. זה יש חרדיות, יש דתי לאומי ויש חילוני. ו... אני לא יודע איך... עכשיו, כשחילוני חושב על הדת, הם חושבים על החרדי.
אוקיי, אני אומר, זה חלק מהבעיה. זה חלק מהבעיה.
זה לא חלק, זה הבעיה הכי.
דווקא בשנים האחרונות, מה שאיתי אומר, זה שנוצרת, זה לא תנועה מאורגנת, אבל רואים הרבה יותר תופעות של חילונים, שהם מצליחים למצוא את הביטוי החילוני שלהם בצורה הלחנה של פיוטים על ידי זמרים חילוניים. מאיר שלו כותב ספר על התנ"ך. המון המון מדרשות של חילונים שלומדים תורה.
גם חשוב מה הוא כותב בתוך הספר.
אבל עצם זה שהוא מתעסק, שזה חומרים שמושכים אותו
וראויים בעיניו.
יש משיכה, אבל גם יש אוטובוסים מהדרין ש...
אני חושב שאנחנו משתלים להיות פה נביאים ובאמת רואים איזה טרנד, איך רואים?
זרם, ציבור.
ואנחנו מקווים
שמשהו... שיהיה משהו. נכון, נכון. דרך אגב, אני יכול להמשיך או שתם זמננו? מי שרוצה פשוט...
שרב גמרא יופיע כאן זמנך.
אוקיי, אז בואו, אם מישהו רוצה ללכת, אני לא יודע, הרב גמרא לא יודע אם אמור להופיע כאן או לא, בואו נמשיך בינתיים. בסדר, אז אני ממשיך. אני רוצה לעבור לנקודה אחרת. הנקודה הראשונה שדיברנו עליה זה היחס של הרב קוק לציונות. דיברנו על ההיבטים באמת האלה של מה צריכה להיות הציונות, ההגדרה הציונית. הרב קוק חשב, כמו שאמרתי, שההגדרה של ציונות היא הגדרה דתית. ובחנו באופן ביקורתי באמת האם הוא צודק או לא, מה אנחנו מקבלים ממנו, מה הוא לא. אני רוצה עכשיו לעבור לעניין אחר. היחס בין הדת לבין התורה, יותר נכון, לבין הלימודים הכלליים, לבין החזרה אל הארץ. הרב קוק חשב שהוא קרא, הוא אמר, שהדת והתורה התחיו יהיה ריבייבל של הדת ושל התורה אם אנחנו נחזור אל הארץ. ונחזור גם קצת אל הערכים של השכלה. זה מה שהוא אמר. וזה אני רוצה, הוא באמת גם עשה את זה. הוא הקים בית ספר תחכמוני שמשלב לימודי תורה, אמרתי את זה, הקים ישיבה ביפו ב-1910. הוא תמך באוניברסיטה העברית, הוא נשא נאום מאוד מאוד גדול כשייסדו אותה ב-1912 בהערכת אבן הפינה. הוא היה חבר של דוקטור בנימין מנשה לוין, שהיה איש מדעי היהדות והיה אחראי על כתיבת אוצר הגאונים, כן, שליקט את זה, פרויקט מדעי של אוצר הגאונים. הוא בעצמו הקים את מכון הלכה ברורה וברור הלכה שהפסיק להרבה שנים, וקם ב-1970, הבן שלו, הרב צבי יהודה, הקים את זה מחדש, שזה גם כן מפעל של לקחת את הגמרא ולהראות את ההלכה למעשה עם המקורות שלה. בכל גמרא, שזה גם כן איזה מין יום, הוא אמר שזה קשור, צריך לחבר בארץ ישראל מחדש את האנשים אל הפרקטיקה הדתית. שבחוץ לארץ למדו, לא למדו הלכה למעשה, זה היה לימוד הליטאי, הבריסקאי, היה למדני מדי, תיאורטי. כל הדברים האלה הוא חשב שזה התחייה של של הדת ושל התורה במדינת עם הציונות וחזרה לארץ. ואני רוצה פה רק יותר לדייק, מה בדיוק הכוונה? למה הוא חשב שהחזרה לארץ תחיה את התורה? אני אשאל אתכם שאלה קצת כדי לחדד את העניין. הרב סולובייצ'יק, כולם מכירים אותו, נכון? שחי פה ולא רחוק מכאן, 8 שעות, ניו יורק. הוא עשה ריבייבל של התורה? אני חושב שכן. יש איזה ריבייבל? YU זה סוג של ריבייבל? החייאה? הוא היה פילוסוף, מערבי, דתי. הוא עשה, יש, הכתבים שלו בהחלט. הוא לא חי בארץ. הוא לא חשב שצריך לגור בארץ, להיות ציוני, במובן הפשוט, כדי שהתורה תתחיה. הוא החייה את התורה באמצעות פילוסופיה מערבית. אז מה בספציפית הרב קוק חשב? מה בציונות בארץ ישראל מחיה את התורה? תשובה לכך, אני רוצה להגיד שני דברים מבין הרבה. א', העברית, רק בארץ ישראל אנחנו מדברים עברית, אני אסביר מה בעניין הזה כל כך חשוב. שתיים, הגוף. עבודת האדמה. לא רק, תכף, זה יותר רחב מאשר עבודת האדמה ממש. חזרה אל העברית, קודם כל, רבותיי, כשאדם קורא עברית, הוא יודע, הוא קורא את התנ"ך, קורא את המדרשים, יש לו עושר אסוציאטיבי גדול ורחב הרבה יותר, לא יעזור כלום. הוא קורא את הדברים במקורם, אתה יודע עברית, אתה קורא משפט באגנון, אתה רואה את המדרש, לנגד עליך, קופץ המדרש, קופץ את הגמרא. חזרה אל העברית וחזרה אל העושר האסוציאטיבי של היהדות. הרב קוק חשב שהדבר הזה הוא מאוד מאוד חשוב. אז הרב סולובייצ'יק אולי מחיה את התורה, אבל הוא לא מחיה את העושר האסוציאטיבי של התנ"ך.
הרב קוק התייחס גם למיסטי של אותיות, של הקבלה.
הוא כתב ספר שנקרא רש מילין, שזה עניין של אותיות, אבל זה לא העיקר פה. זה לא העיקר פה. הוא ראה את התחייה הגדולה של כתיבה בעברית, של סופרים עבריים. חוזרים, רבותיי, הוא בעצמו, תקראו, אני אקריא לכם פסקה, סתם אני פותח, ופתחתי סתם. מי יעצור בעדי? תראו את העברית שלו, אני רוצה להראות לכם את העברית, מה זה לכתוב עברית. הוא כותב עברי חדש, בתקופה שלו מתחילים לכתוב עברית. שימו לב לעברית המתחייה. מי יעצור בעדי? מדוע לא אגלה על הכתב את כל שרעפיי? מילה שרעפיי, מישהו משתמש בו בכלל? שרעפיי. לא, זה לא מי, כן, זה מה המילה שרעפיי, נכון. את כל הגיגי נפשי היותר תמירים. זה עברית.
עברית שאלה גם לא יפה.
אבל המילה תמירים, למשל, היום, נכון. אבל המילה תמירים, מגלה תמירים, זה קשור לעושר האסוציאטיבי של העברית, במקרה הזה המדרשי. כן? הנה. מי הוא האוסר את הרעיון בתוך קליפתו, ואינו מניחו לצאת לאוויר העולם. מילה רעיון בתוך קליפתו. איפה מילה קליפה? זה מחשבה קבלית. אז הנה, ראיתם? כבר אחד מן המדרש, משפט אחר כך זה קבלה. אז שמים לב, כל הספרות, אי אפשר, גם אם אתה כותב אנגלית, תקראו את העברית של הרב סולובייצ'יק, עם כל היופי שלה, זה לא עברית כזאת. זה לא עברית שפותחת בפניך את העושר האסוציאטיבי. אז התורה מתחיה משום ש... נפתח, וזה דוגמה מסופר עברי, מאדם שכתב בעברית והוא היה דתי, אבל תקחו את כל הסופרים העבריים סתם, מאיר שלו הוא דוגמה מקסימה לכך. כתיבה בעברית שלו היא כל כך נפלאה, כל כך, זה דווקא חילונית, כן? העושר האסוציאטיבי החילוני פה, זה, והמשחקי מילים, זה קודם כל. אבל יש דבר נוסף, אני כותבתי לעצמי, לקרוא בעמוד 208, מעניין מה זה, מה יש שם. הנה, חזרה אל הגוף. אני רוצה להקריא לכם משהו. זה הדבר השני, אמרתי, חזרה אל העברית ואל הגוף. הוא כותב ככה: ההתעמלות שצעירי ישראל עוסקים בה בארץ ישראל לחזק את גופם, היה גימנסיה, התחילו, היה כמה גימנסיה הרצליה, והוא ראה את זה. אנשים עושים התעמלות, אתה יודע, עושים ככה. הוא כותב, שימו לב, ההתעמלות שצעירי ישראל עוסקים בה בארץ ישראל לחזק את גופם, משכללת את הכוח הרוחני של הצדיקים העליונים. התעמלות זה פותח את הצינורות של הצדיק העליון, של הצדיקים. בכל דרכיך דאהו. כן? בכל דרכיך דאהו. שימו לב, הוא ראה שהחזרה אל הגוף, אל ההתעמלות, עבודת האדמה, זה פותח משהו. כן? זה פותח משהו. אני רוצה להקריא לכם, אני רוצה להקריא לכם בעניין הזה. היו אבל עבודת האדמה, עבודת האדמה בארץ ישראל, היו חקלאים בפולין, אבל הוא קצת נראה לי מוזר, עקר כזה. והוא גם כן הרגיש ככה. אני רוצה להקריא לכם קטע אחד קטן.
אני רק חושב שלפני הרבה שנים, כאשר הייתי ב... במחנה המושבה כאן באנסמור באונטריו כאן היה מישהו, היה הרב ליך והיה שהוא רצה שהם יעבדו את האדמה שם במחנה להכשרה והקאב קמיטי
לא
קיבלו את זה, לא קיבלו את זה, הוא היה צריך לעזוב.
אוקיי, טוב, זה מעניין.
הוא עם הרב ברבנדר, הוא היה עם הרב ברבנדר.
אוקיי, טוב, זה מאוד מעניין הניסיון הזה שאתה מזכיר עכשיו. זה מאוד מעניין, באמת זה כאילו לא יכול ללכת, זה לא מתאים. אנשים חושבים, הקומיטי, חשבו שזה לא מתאים, זה בחוץ לארץ. היבט יותר עמוק של חזרה אל הגוף, רבותיי, זה לא רק התעמלות ועבודת אדמה, זה שאדם, הוא חשב שהכתיבה תהיה יותר אינטימית, יותר נפשית. הוא מאוד העריך את רב חיים ויטל, מאוד העריץ את רב חיים ויטל, מקובל, שבעצמו כתב יומן, יומן מיסטי. רב חיים ויטל גם חי בארץ ישראל, ואני רוצה להקריא לכם קטע שהרב קוק כותב, תראו כמה זה אינטימי, הוא כותב על עצמו. הוא אומר, ברק אחר ברק תבריק נשמתי, שלהבת אחר שלהבת תשלהב נשמתי, העולם כולו יראה ויתמע, יתבונן ויתפלא, יתעורר כנשנה לתמהון מאורי, ואור חדש על ציון תאיר, ורחוקים יבואו ויאמרו אמת, מציון מכלל יופי, יופיע, יופי אלוהים יופיע. מי הוא כותב פה? על עצמו. מי זה פה שהוא אומר, העולם כולו יתבונן ויתפלא, על מי הוא יתפלא וישתומם? עליי. יראו אותי וכולם יגידו, זה דבר מאוד אינטימי שאדם כותב על עצמו, גאווה כזאת, נכון? ברור שהרב קוק יכול לכתוב באופן כל כך אינטימי, כזה אינטימי, זה קשור לחזרה, זה מה שאני קורא חזרה אל הגוף. חזרה אל הגוף פירושו התבוננות עצמית מחודשת. באמצעות החזרה לארץ ישראל, הוא ראה את עצמו כמי שרק בארץ ישראל יכול לכתוב, רק או בארץ ישראל או מתוך געגוע לארץ ישראל, יכול לכתוב בצורה כל כך אינטימית. הוא כותב, אני אקריא לכם... זה לא קשור חזרה אל הגוף. למה זה קשור חזרה אל הגוף? הגוף פה במובן של מגע אינטימי עם עצמך. כמו אישה, כמו אישה בלידה. כל מי שילדה, אני יודע שאת אמרתי את זה פעם, שכשאישה יולדת, למרות שזה האירוע הכי גופני שקורה, באותו רגע עם דם ולא דברים כל כך נעימים וכאב, היא מרגישה שזה משהו מאוד רוחני. משהו שיכול להיות חוויה רוחנית. הלידה היא חוויה רוחנית. הרב מר, בסדר, אני מסיים. אני אקריא לכם את הקטע האחרון, רק כדי לסיים בטוב לגבי הרב קוק, למרות שיש פה הרבה דברים, עוד יכלנו לדבר, הוא אומר, בקשר הזה של חזרה אל ארץ ישראל, אומר, הלב מתגעגע אחרי ההשגה של ארץ ישראל, הוא כותב את זה כשהוא בשוויץ, במלחמת העולם הראשונה הוא היה בשוויץ, הוא כותב, הלב מתגעגע אחרי ההשגה של ארץ ישראל, אחרי האמונה של ארץ ישראל, אחרי הקדושה של ארץ ישראל, איך לוקחים את השמחה של ארץ ישראל, את השלווה הפנימית של ארץ ישראל, את הדבקות של ארץ ישראל, את העוז ואת האומץ של ארץ ישראל, את הביטחון של ארץ ישראל, ומחוסה השם רחם נא, אל רחום וחנון, חמול נא וזכני לשוב אליך בתשובה שלמה, והשיבני נא אל ארץ חמדתך. תראו את הגעגוע העמוק שהיה לו עכשיו, הגעגוע העמוק הזה רבותיי, זה לא סתם געגוע לעלות לארץ ישראל, זה געגוע לחזור אל האינטימיות, את תחושת האינטימיות שהייתה לו כשהוא היה בארץ, את תחושת הגילוי, אל האינטימיות שהייתה לו עם עצמו. הוא לא הצליח כל כך לכתוב בחוץ לארץ, הרבה פעמים. הוא מדבר על ההפרעות הנפשיות. בארץ ישראל הוא הרגיש את המגע האינטימי שלו עם עצמו, עם העברית ועם האסוציאציות הרחבות. אני עוצר בעניין הזה. תודה לכם על ההקשבה.
תודה רבה.